שלום לכולם, אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את מסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה 7 דקות, כדאי לשמוע לפני השיעור את ההקדמה למסכת, זה לקוח מתוך ההקדמה בגמרת שוטנשטיין. כאן רק נאמר בקצרה שרוב המסכת לא עוסקת באיסור העיקרי של עבודה זרה, כלומר ממש לעבוד אלילים, אלא בכל מיני איסורים נספחים לעבודה זרה גם מדאורייתא וגם מדרבנן. הפרק הראשון עוסק באיסורי דרבנן שונים שקשורים למשא ומתן עם הגויים. המשנה הראשונה פותחת במשפט, לפני ידיהן של עובדי כוכבים שלושה ימים אסור לשאת ולתת עמהם. לא נקרא היום את המשך הגמרא וגם לא ננסה להבין אותה אלא רק בדף ה' עמוד ב', שם הגמרא עוסקת במשנה. היום הגמרא מתייחסת רק למילה ידיהן. מה זה לפני ידיהן? הכוונה היא לפני החגים של העבודה זרה שלהם. עכשיו הגמרא מביאה מחלוקת בין רב לשמואל האם צריך לגרוס ידיהן באלף או ידיהן בעין, ועל כל אחת מהגרסות הגמרא מסבירה למה המשנה מכנה את ימי עבודה זרה ידיהן או ידיהן. לפי הגרסה שזה באלף זה מהפסוק בפרשת תאזינו, לינה קם ושילם לעת תומות רגלם, כי קרוב יום אידם וחש עתידות למו. יום אידם הכוונה אל היום שבו יהיה מפלה לעובדי עבודה זרה, אז הפוך על הפוך המשנה מכנה את יום החגיגות של העבודה זרה בשם יום אידם, בשביל לרמוז למפלה שלהם דווקא ביום החג שלהם. לגרסה שזה בעין יום אידם, לזה הגמרא מביאה שני מקורות. פסוק אחד זה מישעיהו מ"ג, פרק שמדבר על הגאולה ועל קיבוץ גלויות, שם בפסוק ד' כתוב, כל הגויים נקבצו יחדיו ויאספו לאומים, מי והם יגיד זאת וראשונות ישמיעונו, ייתנו עדיהם ויצדקו וישמעו ויאמרו אמת. ייתנו עדיהם ויצדקו, הכוונה היא שמעשים הטובים של בני אדם מעידים עליהם, ואז הם יוצאים זכאים בדין, צודקים בדין. אז בהתחלה הגמרא מבינה שזה מתייחס לגויים עובדי עבודה זרה, והפסוק כתוב בסימן תמיהה, כלומר מה המעשים הרעים של הגויים, כלומר עבודה זרה שלהם, הם יהיו העדים שלהם ועל ידי זה הם יצדקו ביום הדין? ברור שלא. אז מכאן עמדה המשנה לקרוא ליום החגיגות של העבודה זרה עדיהם, שבזה אנחנו שוב רומזים למפלה של גויים בעתיד לבוא, רק שלפי הגרסה הזאת זה עדיף מהגרסה הקודמת, כי כאן אנחנו לא מתייחסים למפלה עצמה כמו ביום אידם, אלא לגורם של המפלה, כלומר המעשים הרעים, העבודה זרה. אז זה מקור אחד לגרסה בעין. הבעיה היא שרבי יהושע בן לוי אמר בפירוש שזה לא מתייחס לעובדי עבודה זרה, אלא דווקא לעם ישראל, וזה לא בסימן תמיה, אלא זה אמירה אמיתית, כלומר המעשים הטובים של עם ישראל, הם יעידו על עם ישראל ובזכות זה הם יצטקו בדין. לכן הגמרא מביאה פסוק נוסף, וזה מהפרק הבא בישעיהו, כתוב שם לגבי עבודה זרה, יוצרי פסל כולם תוהו, וחמודיהם בל יועילו ועדיהם המה. אז מכאן למדה המשנה לכנות עבודה זרה בלשון עדיהם בעין. וזה סיימנו לפרש את שתי הגרסאות למילה עדיהן באלף ובעין. אנחנו עכשיו 5 שורות מתחתית עמוד א', ועכשיו אנחנו עוזבים את המשנה שלנו למשך 4 דפים שלמים של אגדתה, עד אמצע ה' עמוד ב', כששני הדפים הראשונים של אגדתה יוצאים מתוך הפסוק הראשון שבאנו לגרסה בעין, כלומר הפסוק, כל הגויים נקבצו יחדיו, ויאספו לאומים מי והם יגיד זאת, וראשונות ישמיעונו, ייתנו עדיהם ויצדקו, וישמעו ויאמרו אמת. את זה דורשים רבי חנינא בר פפא או רבי סמלאי בצורה דומה למה שאמרנו מקודם, כלומר שפסוק מתייחס לדין שיהיה בעתיד לבוא, ואת מה שכתוב מי והם יגיד זאת, הם דורשים שהקדוש ברוך הוא יניח ספר תורה בחיקו ויצביע עליה, כלומר זאת, ויאמר מי שעסק בתורה הוא יבוא ויטול שכר, ואז יבואו עם ישראל לקבל שכר, אבל גם כל הגויים יבואו איתם, כל הגויים נקבצו יחדיו. עכשיו לפני שנמשיך בדרשה, צריך לשים לב שיש פה שתי רמות בדרשה. רמה אחת זה עצם הדרשה, ותוך כדי הדרשה מובאות כל מיני שאלות ותשובות בסוג של סוגריים, לכן לא נראה את הכל לפי הסדר, אלא את חלק משאלות הביניים נשמור לסוף. אז אמרנו שיבואו כל הגויים, עכשיו המדרש מדייק בפסוק שבהתחלה כתוב כל הגויים נקבצו יחדיו, משמע בערבוביה, ומיד אחרי זה כתוב ויאספו לאומים. לאומים משמע כל אומה בפני עצמה, אז המדרש מסביר שבהתחלה הם באו מעורבבים, אבל אז השם אומר להם אל תבואו מעורבבים, אלה לפי אומות, ועכשיו הגמרא בסוגריים שואלת מה זה משנה להשם אם הם מעורבבים? אלא מסבירה הגמרא זה כמובן לא משנה להשם, אלא זה משנה לגויים, ומסבירה שכם יבואו מעורבבים ואז יהיה בלבול ובלגן, והם לא יצליחו לשטוח את הטענות שלהם בצורה מסודרת. אז זה היה בסוגריים, אז המדרש ממשיך שכל אומה באמת נכנסה בפני עצמה, והמדרש דורש את הטענות של רומי למה מגיע להם שכר לעולם הבא, וגם את הטענות של פרס. הטענות של שניהם די דומות, וגם התשובה של השם די דומה, לכן נביא את שניהם ביחד. אז רומי ופרס מגיעים להשם זה אחר זה בשביל לבקש שכר, והשם שואל אותם למה מגיע לכם שכר, ושניהם עונים תשובה די דומה, פיתחנו את העולם, ואז העולם הוא מקום נוח יותר לחיות בו, ועשינו את זה בשביל שלעם ישראל יותר זמן לעבוד את השם וללמוד תורה. במה הם פיתחו את העולם? רומא פיתחה שווקים, מרחצות וכסף. פרס פיתחה קשרים, ערים גדולות ועשו מלחמות גדולות. בכל אופן, על זה מגיע לנו עולם הבא, והתשובה של השם די דומה לשניהם, אתם לא עשיתם את זה בשביל עם ישראל, עשיתם את זה בשביל עצמכם. רומי עשתה את השווקים בשביל להושיב זונות, את המרחצאות בשביל לעדן את עצמם, פרס עשו קשרים בשביל לטול מכס, את הערים הגדולות הם בנו בשביל שיהיו הרבה אנשים בשביל האנגריה של מלך, כלומר שהמלך יוכל לקחת אותם לעבודות ולמלחמות שלו. הכסף שרומא עשו והמלחמות שפרס עשו זה בכלל לא שלהם, זה של השם, כי הכסף של השם והמלחמות של השם. ממילא אין לכם באמת שום זכויות ולא מגיע לכם שכר לעולם הבא. זה היה המדרש, עכשיו נראה את ההערות תוך כדי על המדרש. הערה ראשונה קשורה לסדר שהם בהם באו, למה רומא באה ראשונה, למה אחרי זה באה פרס. מסבירה הגמרא כי תמיד דנים את הכי חשוב ראשון, כמו שדנים את המלך לפני העם, לומדים את זה ממש כתוב במלכים א', לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל, כלומר קודם את עבדו שזה שלמה המלך ורק אז דנים את כל העם, או בשביל שהמלך לא יצטרך לחכות, או בשביל שלא יענישו את המלך על כל הפשעים של שאר העם. אז גם כאן בצורה דומה, האומות נכנסו לפי סדר החשיבות שלהם. עכשיו מה הסדר החשיבות? חשיבות שלהם, את זה לומדים מספר דניאל בפרק ז', שם דניאל רואה חיזיון של ארבע חיות שכל אחת מהן משולה לאומות ששיבדו את עם ישראל בגלות, כלומר בבל, פרס, יוון ורומי, וכתוב שם על החיה הרביעית, כלומר המלכות הרביעית, שזה רומי, ותחול כל ערה ותדשינה ותדקינה, כלומר שמדובר באומה שהיא תצליח לשעבד את כל העולם כולו, לכן כיוון שהיא הכי חזקה, היא מוזכרת בראש. אז זה היה רומי, עכשיו למה פרס נכנסו שניים? מסבירה הגמרא כי את פרס דניאל מדמה לדוב, כי פרסיים אוכלים ושותים כמו דוב, והם שמנים כמו דובים, ויש להם שיער כמו דובים, ואין להם מנוחה כמו דובים. ומסבירים מפרשים שכיוון שדוב זאת החיה הכי מסוכנת לבני אדם, אפילו יותר מאריה, שזה החיה של בבל, כי אריה לא תמיד תוקף, לכן הדוב הוא במקום השני. אז ראינו את רומי ופרס, עכשיו בשליש התחתון של עמוד ב' הגמרא שואלת למה את שאר האומות המדרש בכלל לא הזכיר? עונה הגמרא כי רומי ופרס הם אומות שישרדו עד ביאת המשיח לעומת בבל ויוון שהם נכחדו. עכשיו שאלה אחרונה ובזה נסיים, זה כמה שורות לפני זה, שואלת הגמרא אם כל אומה ראתה את האומה שלפניה מנסה לקבל שכר ולא מצליחה, למה היא בכלל מנסה? מסבירה הגמרא כי כל אחת חשבה שהיא יותר צדיקה מהאומה הקודמת. כלומר פרס אמרו לעצמם רומי לא הצליחה כי החריבה את המקדש, אבל אנחנו לא עשינו את זה אז אולי נצליח. ושאר האומות אמרו אולי רומי ופרס לא הצליחו כי הם השתעבדו בעם ישראל בגלות הראשונה ובגלות השנייה. אז הם חשבו אנחנו שלא עשינו את זה אולי כן נקבל שכר, אבל גם הם טעו. והשם אומר לכולם האם עסקתם בזאת, כלומר בתורה שמגיע לכם לקבל שכר? לא עסקתם ולכן לא מגיע לכם, בזה הגענו לשורה ה-12 לפני סוף עמוד ב', האומות ישאלו את השם, הרי לא נתת לנו את התורה, למה שנעסוק בה? ולת זה כבר נראה מחר, נחזור על מה שראינו היום. ראינו שתי גרסות איך זה על כינות ימי החג של העבודה זרה, אידיהן באלף או אידיהן בעין. בכל מקרה זה כינוי גנאי לעבודה זרה, אם זה באלף זה מזכיר את יום אידם, כלומר יום המפלה שלהם, אם זה בעין, בהתחלה הבנו שזה מיתנו אידיהן ויצדקו, אבל דחינו כי זה מדבר על ישראל, אז אחרי זה בנו פסוק אחר מישעיהו ואידיהן המה לגבי הפסלים. זה היה הנושא הראשון של השיעור, הנושא השני היה דרשה על הפסוק שהבנו מישעיהו מ"ג, יצנו ידיהן ויצדקו, שזה מדבר על העתיד לבוא שבו עם ישראל וגם הגויים יבואו לקבל שכר, ופרס ורומי יטענו שהם פיתחו את העולם לטובת עם ישראל ולכן מגיע להם, והשם אומר להם עשיתם את זה בשביל עצמכם, לא בשביל עם ישראל. הסברנו שהם באים לפי סדר החשיבות, כלומר לפי סדר הכוח, לכן רומי לפני פרס. שאר האומות לא הוזכרו כי הם לא שרדו עד ביאת המשיח, וכל אומה ניסתה את מזלה למרות שהקודמת נכשלה, כי כל אחת חשבה שהיא יותר צדיקה, כי רומי החריב את המקדש ופרס לא, ורומי ופרס שיבדו את עם ישראל ושאר האומות לא. בכל אופן לכולם השם אומר שלא מגיע להם כי הם לא עסקו בתורה, ולעיסוק הזה בתורה של הגויים נראה מחר כל טוב.